נחזור. עין טובה אצל אברהם אבינו. בסדר? אז זה לעומת זה, נתנו לבלעם באמת כבר יותר מדי קרדיטציה פה עכשיו. צריך לחזור קצת בכל זאת לרבי המועדף. עין טובה. הרמב״ם, המפרשים, ברטנורה, כולם כשהם מדברים על עין טובה אצל אברהם אבינו, הם אומרים מסתפק במה שיש לו, שמח בחלקו, לא רק לגבי ממון, זה שייך לנפש. והדוגמה שלהם היא שכן מצינו באברהם אבינו שאמר למלך סדום, עם מיחות ועד שרוך נעל, ולא תאמר אנוכי האשרתי את אברהם. זוכרים את הסיפור? מה שמע הסיפור של עין טובה? אברהם אבינו הולך להילחם בסדום. מי שינתח את זה, זה ממש מקביל לבלעם הרשע באנטיתזה שהולך לקלל את ישראל. הקדוש ברוך הוא מגיע אל אברהם אבינו והולך להגיד לו שעוד מעט הוא הולך להחריב את סדום. אתם זוכרים את סגנון הקשר של הקדוש ברוך הוא עם בלעם שהפתיע אותנו? הוא בא אליו בחלום, הוא אומר לו לא, הוא אומר להם חכו בבוקר, הוא יגיד לי עוד פעם, הוא בא אליו שוב, הוא מדבר איתו. אתם יודעים איך כתוב אצל אברהם אבינו? תשמעו. אצל אברהם אבינו כתוב שהוא הישב פתח האוהל כחום היום, והירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. זה מדהים. וישא עיניו ויר, זוכרים אגב ביטוי כזה? וישא עיניו ויר את ישראל שוכן לשבטיו. אז איפה נמצא את הנקודה הרעה להוכיח שהם לא מה שאמרת? וישא עיניו ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. פרשת וירא, זכור לכולם. מי הם שלושת האנשים האלה כפי שהוא חושב? ערבים שמסתובבים, חום היום, אלוני ממרא, ויר, עוד פעם ויר, עין, ויר, וירוץ לקראתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. גם בלעם ראה, ראה ודיבר על האוהלים, מה טוב הוא אוהליך. וירוץ לקראתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אגב, הפסוק מוכר, הסיפור ידוע, אבל הפרשה כל כך מוזרה. וירא אליו השם באלוני ממרא, זה גם ויר. כלומר, השם נראה לו. כלומר, מה הדבר הראשון שאברהם ראה? לא יודע איך, את השם. השם נראה לו. בסדר? אבל אי אפשר להגיד ויר את השם, אין דבר כזה חלילה, לא יראני. אז וירא אליו השם. טוב, עכשיו בנבואה רגילה וירא אליו השם, למה מצפים עכשיו? וירא אליו השם ויאמר לו, ויאמר לך תעשה כך, אני אומר כך. תשמעו, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. נו ו? סתם רציתי לקפוץ. סור לבקר? חברים, לא, אבל סור לבקר, מה יש? חוץ מזה הוא היה לו ברית, אומר רשי מיד. אתם מבינים למה רשי הלך לזה? כי רשי אומר פשט. כי רשי אומר, אין בפסוק הזה הנחיה, אין כלום, וירא אליו השם ו. והוא יושב, פתח אוהל, כחום היום. נו, אז, אבל מה לעשות? בדיוק הגיעו אורחים. לא נעים. זה, כשבוך הוא מגיע, ועכשיו יש אורחים. עכשיו, לא אורחים דווקא רצויים. גם לא כל כך קלים. ויומר, הפסוק הבא, ויומר אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ. של רשי, אל מי הוא מדבר בכלל? מי נגד מי? שואלים הילדים. אל מי הוא מדבר? השם נראה אליו, עכשיו הגיעו אנשים. אומר רש"י, פירוש אחד, הוא מדבר אל האנשים. ואז המילים א' ד', המילה א' ד' נון יהודי חול, אדונים רבים, ויאמר, אדוני ברבים נאי, אז בכלל אפשר להגיד את המילה הזאת. אם נא מצאתי חן בעיניך, אפס, אומר רש"י, אז היה צריך להיות אם נא מצאתי חן בעיניכם. אז הוא אומר, טוב, אז כנראה הוא פנה לגדול שבחבורה, ואז הוא אמר, כבודו, רבותיי, אם נא מצאתי חן בעיניך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. רש"י זה פירוש אחד. אבל הפירוש שנראה לי, אומר רש"י, ויאמר השם אדנות, מלכות, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. רק שנייה, יש משהו יותר פשוט עקב התחייבויות קודמות. אנחנו מיד חוזרים, נכון? הגעת לבקר, אתה חולה, אני חוזר אוטוטו. רק מה לעשות? יש הכנסת אורחים. הפרוש, מה לעשות? אתה שלחת לי את האורחים, הכל אתה. עד איפה הכל אני? יש להם לכלוך בכפות הרגליים. מה זה עד איפה? לוכלך בוץ. מי ינקה את הרגליים שלהם עכשיו? חם להם. למה מקמת אותי פה פתאום? אל נא תעבור מעל עבדיך. מכאן שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. ועכשיו הוא פונה אליהם. וכפת לחם וסדו לבכם ואחר תעבורו. טוב, בסדר, תגיד להם, עוד מעט אני אחזור, אבל יש לי משהו, שיחה בכל זאת, ממתינים, רגע. יש זמן. וימהר אברהם, לא אל הקודש ברוך הוא. הוא לא יצא ממנו אף פעם, הכל אין סוף. וימהר אברהם, האוהל אל שרה, ויאמר מעריש לא שים כמחסולת, אלא בקרץ אברהם, הוא הולך לרפת, הוא הולך לסדר, והקודש ברוך הוא, חכו, אתם חושבים שזה דרשה. רש"י זה פשט, חכו. ויקחם אב וחלב, ויאמרו אליו, ויהיה שרה אשתך, ואז הם אומרים לו, עבדנו עליך, אנחנו בכלל מלאכים. ויהיה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל, ויאמר שוב ושוב אליך כעת, חיה אברהם ושרה זקנים, שרה צוחקת, ואז הם אומרים לו, גמרנו את הפרשה הזאת, רגע. עכשיו באנו גם להגיד לך עוד משהו, יש סיפור של סדום. יש סיפור עם סדום. אבל את זה הם עוד לא אומרים לו. ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ומי מחכה לו? לא נעים להגיד, אבל כך כתוב. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. אני צריך להסביר לו איך העולם מתרחש. אתם מבינים שזה בעצם מה שקורה כל הזמן בחיים? והשם אמר, המחסה אני, לכל אחד יש שלושה אנשים שבאים אליו והם מלאכים בעצם. ולכל אחד יש בוץ ברגליים שהוא בעצם גילוי של משהו שהוא לא ראה. ותמיד א' ד' נ' י' זה בלשון רבים. חשבתם פעם למה שם אדנות זה בלשון רבים? כי שם אדנות מופיע אלינו בכל מיני צורות, וכל כך קל להפוך את זה להרבה דברים. כל כך קל להתבלבל. כל כך קל לחשוב שזה הרבה. וזו הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו פה. והשם אמר, המחסה אני מאברהם, ואברהם היה ילד גוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. חייב לעשות משהו, אני חייב להגיד לו על מה? על סדום. ואז הוא אומר לאברהם, אברהם תשמע, 50, 40, 30, זוכרים? אברהם התווכח. 20, 10, חוצפה קצת, לא? בסוף הוויכוח, עוד רגע נגיע לנקודה אחת בוויכוח, שהיא נקודה אחת של המשנה. תשמעו. ויומר, ממש בסוף הוא כבר עבר את ה-20, והוא אומר, אולי יהיו 10 צדיקים בסדום, ואז כתוב, ויומר, אל נא יחר לאדוני ואדברה אך הפעם. אולי ימצאון שם 10? ויומר, לא אשחית בעבור ה-10. אגב, הפעם כתוב א' ד' נ' י', ברור שזה לשם, לכן רש"י נוקט את זה. ויומר, לא אשחית בעבור ה-10, הדיון הסתיים. תחזיקו חזק. איך מסתיים את הפרשה? וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. שמעתם? מי צריך משהו נוזב? וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, שלום עליכם. ואברהם שב למקומו. צריך לסדר את המשרד. היה הרבה עבודה היום, היו מלאכים, ועכשיו היה, עכשיו צריך לחזור. וחוץ מזה בטח שרה אומרת, אתה צריך לנוח. נכון? שלושה ימים, ברית. ואברהם שב למקומו. איך אברהם מתחיל את הדיון עם הקודש ברוך הוא? חלילה לך! השופט כל הארץ לא יעשה משפט. חלילה לך! אורו, איך אתה מדבר? ויגש אברהם, תקשיבו איך זה כתוב, האנשים שהיו איתו וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני השם. ויגש אברהם ויאמר, אני יודע איך ניגש יהודה אל יוסף. אברהם ניגש, לא יודע איך מסבירים את הפרק פשוט, אבל זה כתוב, מה לעשות, רק לקרוא את הפסוקים. ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק, חלילה לך. ואז הוא אומר לו, אני מוכן בעבור 50 צדיקים לו. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר. למי שיודעים להבחין בשמות, זה השם שמופיע שם כל הזמן. א' ד' נ' י'. ואנוכי אפר ואפר. ואנוכי אפר ואפר. רוח נמוכה. מי ברשותו של מקום? מה הוא אמר שאמר לו הקדוש ברוך הוא בלעם? לא מעין השם לתיתי להלוך עמכם. תביאו משהו יותר רציני. ואנוכי אפר ואפר. שואל המגיד ממזריץ', זה גבל, תחזיקו טוב. איזה מין ביטוי זה ואנוכי אפר ואפר? מה זה סתם איזה מין פתיחה כזאת להגיד משהו יותר חריף עכשיו? הרי אתה אומר פה חליל עליך. תבחינו רבותיי, תבחינו. איך הבנתם שרוח גבוהה היא מה? עוצמה להגיד מה שאתה רוצה? מי מדבר בעוצמה? בלעם או אברהם? בלעם מדבר בעוצמה? בלעם נלחץ מהאתון כמו יתוש? בלעם מדבר בעוצמה? הוא מתגלה כאפס מאופס מול אתון. תשמעו את אברהם. ואנוכי אפר ואפר. אומר המגיד, תסבירו לי את הנוסחה המתמטית. פעם הזכרנו את זה בלימוד בתניה. אומר המגיד ממזריץ', תקשיבו, זה דבר לא יאמין. אפר ואפר זה שני דברים אחרים לגמרי. זה בגלל הביטוי, הפך לביטוי, אפר ואפר. זה שני דברים לגמרי שונים. אפר הוא דבר שדורכים עליו, הוא דבר נמוך, הוא יסוד מארבעה יסודות, הוא היסוד הנמוך ביותר. מצמיח. אבל הוא מצמיח. הוא מפרה. הוא מייצר. אפר זה אפר. לאפר אין כוח עצמך. אומר המגיד ממזריץ', אתם יודעים מה זה אפר? שנהיה בריאים עד 120 שנים טובות. כשרוצים לבדוק את ה-DNA של בן אדם, את זה אפשר לבדוק באפר. האפר הוא מה שכבר לא מצמיח כלום. אבל שם אתה יודע את הטיוטת גנום שלו, את ה-DNA שלו. ואברהם אבינו אל הקודש ברוך הוא ואומר לו, תשמעו, זה לא יאמן. ואומר לו את המשפט הבא. ריבונו של עולם, אני אפר שלך. אני חלק השם עמו. אני אין סוף. אני אפר. מה אתה מדבר, אתה אפר? אני אפר לרגליהם של ערבים שצריכים לנקות את הרגליים מהבוץ. אני אפר לכל בריאותיך. אני אפר לכל ההוויה שכל מה שמתרחש בה הוא אין סוף. אני אפר, ולכן אני זכאי לחלוטין להגיד לך חלילה לך. אתם יודעים מה זה רוח נמוכה? זה רוח שצומחת מאפר. אתם יודעים מה זה רוח גבוהה? זה רוח בלי קרקע. רוח נמוכה. ואנוכי אפר ואפר. שאלתי את עצמי המון פעמים, תגיד בלעם, מה הסיפור האמיתי שם עם האתון? באמת, באמת הסיפור שהאתון הזאת, כשהייתי בגן, תמיד חשבתי שזאת הייתה אתון עם רוח הקודש. אתון מיוחדת. רבתון שליטה. אתונה, נכון, ממש, אתונה. מה שם הסיפור של האתון? ואיך המלאך לא... והמלאך הזה עם החרב, נכון? זה נורא מרתק הסיפור. אתם לא תיחסו עליי אם אני אדבר מה שנראה קצת כפירה בהתחלה? בשעה כזאת, לא... לעניות דעתי, זאת אתון מארץ האתונות. כשהיא הכי רוחנית, היא עושה אי-אה. זה מקסימום הרוחניות שלה. אתם אומרים, איך אתה מדבר? הרי הקודש ברוך הוא ברא את האתון ערב שבת בין השמשות, לא נכון, הוא ברא את פי האתון. האתון, אגב, אוכלת מה שאתון אוכלת, ולא בודקת לפני כן הכשר. היא אתון, בהמה, ובלעם הוא גאון עולם. אז איך האתון ראתה את מה שבלעם לא ראה? מאוד פשוט. כי אם אתה שבוי בקונספציה, גם אתה לא תראה מלאך השם עומד מולך עם חרב שלופה. כי רק מי שיש לו דעת יכול להמשיך ללכת לכיוון מלאך השם עם חרב שלופה ולהגיד אין מלאך ואין חרב. כי מי שיש לו רוח גבוהה, הוא רואה את המלאך ואומר זה גשם. הוא יודע הכל. הוא הקליפה. הוא הגסות. הוא אלוהים. הוא רק לא אומר את זה כי לא יפה לומר את זה, כי הוא לא טיפש כמו פרעו. הוא חכם כמו בלעם. אז הוא כותב תזות על אלוהים. אבל הוא מתכוון אל עצמו. הוא אפילו לא יודע שהוא מתכוון אל עצמו. הוא לא יכול לראות מלאך עם חרב מסכן. הוא לא יכול. הוא מוכן לרצוח את האתון שלו. והאתון שלו מדברת איתו כל כך יפה. היא גם רומזת לו שם רמזים לא יפים. היא אומרת לו, בינינו יש אולי אפילו קשר רומנטי מסוים. מה הולך פה איתך? האסכן הסכנתי עלו אנוכי אתונך. אולי הוא שומע שם איזה אנוכי אחר? ואולי פתאום מי שאומר לו אנוכי זה אתון, כי לי מי שאמר אנוכי זה משהו אחר. היא בכלל אומרת לו כל מיני אסוציאציות. אתה הקיטע אותי, זה שלוש רגלים. למה אתה עושה את זה לעם הזה? אנוכי, ואולי בעצם אם אתה תמשיך להיות שבוי בקונספציה שלך, אז האתון תהיה אלוהיך. וכשהיא קוראת להילחץ, אין ברירה, אדוני בלעם, הפעולה שאתה עשית היה להשתחוות אליה. כי זה מה שקורה כשנלחצים עם האתון. רק היא החזיקה אותך חזק, היא לחצה לך את הרגל ואתה תקוע איתה. היא צועקת אנוכי, ואתה אומר כן. אברהם ואנוכי עפר ואפר. שמעתם את אנוכי של אברהם? הגיע לחליל עליך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. נו, אז מה יצא לו מזה? מה יצא לו מזה? באמת כלום? כסדום חרבה. תביאו עכשיו את העיתונות ותגידו, מי הצליח יותר? סוף פרשת בלעם. מי הצליח יותר? בלעם או אברהם? ואני מודיע לכם, בעיתונות כמה קדנציות לפחות, בעתונות לפחות כמה קדנציות יהיה כתוב, בלעם הצלחה מסחררת, 24,000 הרוגים במגפה, פאור, הצלחה מדהימה. ואברהם אבינו, מה הייתה רמת ההצלחה שלו בסדום? עצוב מאוד. וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, והוא רואה את סדום החריבה, עולה כקיתור, אשן, גופרית, מלח, שריפה. קיתור הארץ כקיתור הכבשן. אלה התמונות. CNN, ABC, BBB, DDT, הכל מצולם. אבל מה שלא מצולם שם, זה שמסדום הזאת נולדת רות המואביה. שמסדום הזאת נולד היהי רצון של סוף המשנה. מסדום הזאת, מתוך החריבה הזאת, נמשכת תפילתו של אברהם אבינו ומתממשת. אבל זה לא חשוב לבלעם. כי בלעם בקונספציה שלו צריך את ההצלחה של הקדנציה. כי מה שחשוב לו שתלמידי בלעם ימשיכו. לא להתבלבל, תלמידי בלעם הם לא הגויים ותלמידי אברהם הם היהודים. מספיק עם השטויות. תלמידי בלעם הם אותם צדיקים. שיכולים להיות שבועים בקונספציה ולהמשיך את אותו רוע ואת אותה רשעות ולקרוא לזה לשם שמיים. ולצרף את אלוהים לכל התוכניות שלהם. אין להם שום בעיה בקטע שהם בלעמיים. זה חלק ניסה בבלעם. רוח גבוהה. עין טובה, אתם יודעים מה זה עין טובה? תראו את ההקבלות, זה מדהים, זה לא יאמן. גם עם סדום. אבל פרשה הרבה קודמת לזה. לוט, בן אחיו של אברהם. למה בכלל אברהם לוקח אותו איתו? כי הוא עין טובה. והוא הופך אותו לבנו. והוא הולך איתו. ועכשיו יש להם הרבה 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 מראה. ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. ולוט מרגיש שזה לא מסתדר. ואברהם אומר לו, היפרד נעמה עליי, עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה. ובוא נעשה טובה לעצמנו ונפסיק את הטעות הרגילה. תמיד מבינים, עם השמאל ואימינה ועם הימין והשמאילה, אתה הולך שמאלה, אני ימינה. אתה הולך ימינה, אני שמאלה, רק לא מתקרבים. זה א', לא נכון בסוף של ההיסטוריה, ב', זה לא הפשט, רש"י מסביר הפוך. הוא אומר לו, אם השמאל אתה תלך שמאלה, לא משנה לאיזה שמאל קיצוני תגיע, איפה שתהיה, לא מעניין אותי בכלל. אימינה, כשאתה תתקע, אני אהיה לי מנחה. ואם הימין, אתה תתקע, אני שם, אל תדאג. אתה תמצא אותי. לך, אין לך מה לפחד. זה אגב הפשט היחיד האפשרי שם, למרות שמתחשק להסביר אחרת, כי אתה באיזו אווירה כזאת של בוא ניפרד. אבל זה הניפרד של אברהם. מה לעשות? תלמידיו של אברהם אבינו צריכים להתרגל לזה. זה הפירוש ניפרד. ניפרד פירושו, אני מפריע לך, אתה צריך כנראה את התהליך הזה, לך. כשתתקע אני שם. זה מה שקרה. באים ארבעה מלאכים, אמרפל מלך שנער, זוכרים? באים ארבעה מלאכים לקחת את סדום, והם עושים שם מלחמה מחרידה. אלה ארבעה אימפריאליסטים שבאים מהצפון ונלחמים בחמשת ערי הכיכר אנחנו עוד לפני ההפיכה, נכון? לפני ההפיכה אזור ים המלח הוא האזור הכי עשיר של האזור הזה כולו. למה לוט בחר להגיע לשם? כי הוא היה כגן השם, כארץ מצרים, מצרים ממש. ובאזור הזה גרים מלכי ערי הכיכר, וצריך להבין פשוט מה היה שם. הם לא היו אימפריאליסטים גדולים, הם פשוט יצא להם טוב, לא טוב. הם נולדו במקום עשיר, אבל במקום שיש קולוניאליסטים ואימפריאליסטים, מי שנולד במקום עשיר מרוויח. הוא יהיה עבד שיקבל יותר טוב. האימפריאליסט יחזיק אותו ואת המקום, כי אמרפל מלך שנער, נמרוד, כדור לעומר מלך אילם, לא יעזוב את אילם, את אשור, כדי לגור בים המלח בגלל שיש שם בננות. הוא יארגן שם את רפובליקת הבננות הקטנה שלו, הם ישלמו לו את המיסים, והוא יקבל מהם את המיסים. מי שיתנהג יפה יקבל תלוש, ומי שלא יתנהג יפה הם מורידים. זה לא כל כך מסובך, ככה נוהגים מי שרוצה להיות תמים פעם. זה בסדר. וכל החיים הכל היה נחמד. עד שפתאום, פרק י' בספר בראשית, פתאום בשנת 13 שנה שילמו את המיסים יופי לכדור לעומר מלך אלם, וב-14 שנה מרדו. הופה! תפסו ראש. אגב, מאוד מעניין איך הם תפסו ראש פתאום החבר'ה של סדום. מאוד יכול להיות, פשוט לא תיושב שם והתחיל להכניס להם אידיאולוגיות. הוא דיבר איתם אולי על אל אחד, הוא דיבר איתם על כל מיני מושגים מוזרים, הוא אמר להם שלא בטוח שכדור לעומר הוא מלך העולם. והם היו בהלם. מה, השתגעת? הוא אמר את זה והם בדקו שאין הקלטות. הוא אולי עשה אפילו כינוסים כאלה. הוא לא הצליח ממש להפוך את סדום למוקד הכנסת אורחים. אבל קצת, כי הוא היה על הגדר. מכירים את השיר הזה? יושב על הגדר בסן פרנסיסקו, נכון? יושב על המים, נכון? הוא היה על הגדר, רגל כאן, רגל שם. לוט. לוט, בערפי, לוט. הוא חמוד. הוא היה טוב, הוא צדיק, הוא יסוד עולם, הוא הכנסת אורחים. הוא מביא את המלאכים אליו פנימה כמו אברהם בפרשה. יש פה שתי בנות שאיש לא ידען. בסדום. אבל כשיש התקפה, אז הוא נותן אותן בתור בקשיש. סובך. הוא ממשיך את אברהם, הוא בן אחי אברהם. הוא כוח אדיר. אבל לא עד הסוף. אולי הוא מייצר את ההפיכה הזאת, אבל כך או כך מגיעים כדור לעומר מלך אילם ושולח רמזים בדרך שהוא הולך להגיע. שתראו שם בפרשה איך הוא מגיע. הוא עובר פה את הזוזים בעם ואת החורי ואת הזה, איך הוא לוקח כמו אימפריאליסטים. מגיע. הוא מגיע לכיוון סדום, ואז כשהוא מגיע לכיוון סדום ולערי הכיכר, הוא לוקח את הכל. והנשארים הרנסו, הם תופסים את אחוזי החלוקי נחל ומה שיש, והוא לוקח את כולם לאזור דמשק ולמעלה, שובה את מי שהוא רוצה, הורג את מי שהוא רוצה, לוקח את הרכוש. היחס לנשים שם הוא מחריד למי שיעבור על הפרק. הרכוש, הנשים, העם. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. ואברהם העברי מבין שנשבע לוט. ואתה, הקורא התמים, מבין שאברהם הולך עכשיו להוציא את החיילים שלו למלחמה כדי להציל את לוט. זה לגיטימי. סדר גמור, כל הכבוד, מדהים. אבל כשהוא יוצא למלחמה, מסתבר שהוא מוציא לא רק את לוט, אלא חוץ מלהציל את לוט, הוא שולח את חניכיו להציל את הנשים, את העם, את הרכוש. מוזר מאוד. אני חושב שאם הייתה מוקמת ועדת חקירה והייתה שואלת, מי נתן לך רשות לסכן את חיילינו כדי להציל את הרכוש של הסדומיים? אגב, אם יש אנטיתזה בעולם לאברהם, זה סדום. כמו בלעם, בישראל, אברהם וסדום. אבל אני לא מסתפק בזה שהוא הולך להציל את סדום. הוא חוזר ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. אם שלם זאת ירושלים, זה האירוע הראשון שמתרחש בירושלים. עושים חגיגה אדירה, ניצחון ארבעת המלכים. אתם מבינים מה היה פה? זו מלחמת עולם. ניצחון ארבעת המלכים על ידי אברהם וחניכיו. מדהים. והוא אומר, ברוך אברהם לאל עליון, קונה שמיים וארץ, פילי פלוט. מלך סדום תופס אותו, מה שנקרא, בשיחת מטבחון פוליטית בצד, ואומר לו, מבשלים עסקה. תן לי הנפש והרכוש, כך לך. איך אני? אה? אברהם שואל אותו, תגיד, אתה כבר ירדת מהסלעים? מאיפה באת? תן לי הנפש? למה מישהו שלך? יש משהו בעולם שהוא שלך בכלל? תן לי הנפש והרכוש. מה ההבדל בכלל בינך לבין המרפל? שאתה דיקטטור צ'יק והוא דיקטטור צ'ו, מה ההבדל בינך לבין? רשע, קליפה שכמוך. הרי אתה גם לא מכניס אור אין סוף לעולם. גם אתה גסות. מה פירוש הרכוש כך לך? אני סיכנתי את חייליי, אתה יודע על מה? לגלות שאין רכוש שהוא לא של הקודש ברוך הוא. אני סיכנתי את חייליי לא עלות. בלבלו אותנו בגן. אמרו לנו בגן שהמלחמה הייתה עלות. אבל תחזרו לפסוקים ותראו שכשנגמרה המלחמה הלוט, כתוב שם, וגם את לוט ואת רכושו הישיב. ומה הייתה עיקר המלחמה? להחזיר את הנעלי בית של הסדומיים הביתה. את הסוכר שלקחו להם. על זה לוחמים? והוא עונה לו משפט. עם מיכות ועד שרוך נעל. ולא תאמר, אנוכי האשרתי את אברהם. באותו עולם כותב משה את ספרו ואת פרשת בלעם כדי ללמד אותנו לראות תמונות. כי צריך נגטיב. הוא מספר על הבלעם הזה שבכלל לא יודע מי הוא היה. שלא ראיתי אותו אף פעם. שאין לו משפחה והוא לבן הערמי והוא בכלל איזה מין אפיזודה כזאת. הוא פה. הוא סבא. הוא חצי מאיתנו. הוא הבית פאור. זה אותו סיפור של אברהם, הופיע אצל בלעם. במקביל. בלעם הולך עם הנערים שלו. ולאן הוא הולך? לקלל את מה שהוא שונא? והתנאי שלו זה במקום עם מיכות ועד שרוך נעל, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. תעשה טובה, לפחות תקבע סכום מנובל. תגדיר, 60 מיליון דולר. אבל למה הסכום נקבע באופן יחסי לביתו של השני? תקבע את הסכום לפי שיטתך. תדבר הכי גס. הכי יוהרתי שיכול להיות. אבל למה לדרוס אותי בשביל זה? אתם יודעים למה משה כתב ספרו ופרשת בלעם? כי אם היה רק הסיפור של פרשת אברהם, אז כולנו היינו אומרים סדום, יחס, זה לא מבית ספרנו. זה התנהגות ברברית. בלעם זה החבר שלי, בלעם זה סבא, בלעם זה רוח גבוהה, בלעם זה ההשכלה הגבוהה שלי. בלעם זה הסדר שרק דרכו תוכל להבין את התורה. אין תורה בלי פרשת בלעם. אתם מבינים מה משה עשה? זה לא יאמן. עין טובה, עין רעה. נפש רחבה. עכשיו נשאר לנו, על רוח דיברנו, רוח גבוהה ורוח נמוכה אנוכי עפר ואפר, מול רוח גבוהה. אתם יודעים מה זה נפש רחבה ונפש נמוכה? זה השלב השלישי. נפש זה התאוות, נפש זה נפש, נפש זה הנפש הבהמית, נפש זה עד כמה אני יכול לפרוץ ואיפה אני מצמצם, כי אני רוצה להיות חלק מהאור אינסוף. האם אני מבין שכדי להגיע למקום הרוחני שלי אני חייב לשרוף נקודות בנפש הבהמית שלי? עד כמה אני מתווכח עם זה וכמה אני מוכן לקבל את זה? אני, עד כמה אני מבין, איך אומר התניא, שולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, לא נכתב לגיל 12 עד 13, אלא נכתב גם לגיל 90. עד כמה אני מבין שולא תטורו הוא חלק מההתמודדות שלי? מה ההצעה שלך בלעם? זנות. זאת ההצעה הכי רוחנית שאתה יכול להציע בסוף הקריירה שלך? זנות הכי פאבליק שיכולה להיות? מיסוד? עם זה תנצח? אתם חושבים שלחינם חז"ל לקחו את הדבר הנורא הזה ואמרו שבלעם הלך עם האתון כי היה לבלעם ולאתון רומן לא קטן? נראה לכם מגעיל. למה? למה בעולם של פאור ובעולם של אידיאולוגיה שאומרת תטורו, ראש הפירמידה לא יהיה מי שיביא את הדוגמה האישית של איך אפשר עד הסוף? ואתם יודעים מה זה עד הסוף? עד הנפש הכי חמורית שיכולה להיות. למה לא? למה זה נראה לכם רע כל כך? אני אגיד לכם למה זה נראה לכם רע. כי אנחנו אוהבים לשקר. אבל משה כתב ספרו ופרשת בלעם, כדי שנפסיק שקר. ובפרשת בלעם הוא לקח את בלעם עם האתון, ויצא סכסוך זוגי. לא נעים. הוא לא בנה לנו, משה, לבלעם, לא אומה מסוימת, לא משפחה, לא אישה, לא ילדים. הוא רק חיבר אותו עם אתון ונערים. האתון נעלמת יום אחד. גם הנערים נעלמים. הנערים של אברהם ממתינים לו. שיאה של העקדה מעל ההר לא יהיה עם יצחק על ההר. שיאה של העקדה יהיה הירידה אל הנערים שממתינים עם החמור. לא רק עם יצחק ילך אברהם יחדיו, וילכו שניהם יחדיו, אלא הוא ישוב לבאר שבע עם הנערים יחדיו. עקדת יצחק היא לא לעלות להר. עקדת יצחק היא להוריד את ההר אל הנערים. זה סוף העקדה. בלעם, כשהוא סיים עם הנערים האלה, הוא זורק ומביא את הבאים. מפני שאצל בלעם המוקד הוא בלעם. אתם יודעים מה זה הזה לעומת זה? כשהקודש ברוך הוא שם את הנשמה בגוף, הנשמה כמו נר השם, נשמת אדם, כמו האש הזאת שבנר רוצה כל הזמן לעלות למעלה. ויש מתח בין הנשמה לגוף, מתח קבוע. ולפעמים הגוף כובש חלק מהנשמה. לפעמים, המון פעמים. גם במושגים הכי חיוביים. יש תענוגות שמן הסתם כשהנשמה הייתה למעלה היא ממש לא התעניינה בהם. אני בטוח שיש כל מיני ריחות, לא אומר הרחות, אבל יש כל מיני ריחות שמן הסתם פחות עניינו את הנשמה כשהיא עוד לא הייתה בגוף. וכאן זה ממש
לנשמה, זה לא לגוף. כלומר, הנשמה נכבשת על ידי הגוף ברמות כאלה או אחרות. אבל הנשמה ירדה כי היא מעלה את הגוף. והדיאלקטיקה הזאת זה האדם. זה לעומת זה, זה אברהם שהצליח להעלות את מקסימום הגוף לנשמה. אתם יודעים מה כתוב אצל אברהם אבינו כאשר הוא מגיע עם שרה אל פרעה למצרים? הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. בוקר טוב אליהו. לפי כל המסמכים היא כבר עברה גיל 30. הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. ואיפה היית עד היום? ומי שמבין שם את רשי במובן לא שמתי לב, אני אומר לכם שאברהם אמר לשרה שהיא יפה, הרבה פעמים, חותם לכם, ידע אישי חינם, לא מוכן לוותר על זה. אבל הוא אף פעם לא שם לב ליפה בטרמינולוגיה של פרעה. הוא בחיים לא חשב על זה. ופתאום כשהריחות של פרעה יוצאים והצלילים מהשווקים של פרעה מתחילים להיכנס לו לאוזניים, הוא אומר, וואי, 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 יש גם בעולם יפה אצלו, אה? בואי נראה מה עושים עם זה. כל יום הוא אמר לה שהיא יפה. אבל זה היה משהו אחר לגמרי. כי סוד הצמצום הוא נפש שפלה. כי היכולת לכלות במובן שנחשפה וגם קלטה נפשי, כמו הנר שקלה למעלה, איך היא מתרחשת? למדנו בתניה הרבה, לכלות, שאתה מחלה את הפתילה, את הגוף, את הנפש הבהמית. כשאתה מודע למאבק ומפסיק להתכחש ומקבל אותו, בוא נחזור רגע למשנה ונעמוד בה. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. רק עכשיו אני רואה שעוד מעט שבוקר כבר, אז נגמור עוד מעט. ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע: עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. מהר"ל אומר שלכן מופיעים פה שלושה ושלושה. קודם כל, כדי שנפרוט אחד אחד ונבחין מה זה נפש ומה זה רוח ומה זה עין, מה שדיברנו, החלק הרוחני יותר, החלק הכי נמוך, החלק של הכבוד והגאווה, הכל. ובית מפני שבזה בעצם יש את הכל, כל העולם נמצא בשלושת הדברים האלה, הכל. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, תלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, תלמידיו של בלעם הרשע. המפרשים שואלים, למה המשנה לא מקצרת כמו במשניות הקודמות? במשניות הקודמות כתוב שבעה דברים בחכם וחילופיהם בגולם. החכם א', ב', ג', ד' וכו'. והגולם הפוך. לא נעים. אז גם פה היה אפשר להגיד, שלושה דברים אלו אברהם, והרע הפוך. אני יודע שעין טובה הפוך זה עין רע. מה חשבתי? כנראה שהפירוש הנכון הוא פשוט. הרמב"ם מסביר שם, גולם, הוא אומר, זה לא בור. אנחנו קוראים לגולם בור. הגולם הוא הגולם של הפרפר, הוא החכם שלא פיתח את עצמו. אין אמצע. או שאתה שומע אחרים, או שאתה גולם. אבל בין אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע יש אמצע, או, או, או. אני מודיע לכם באמצע. והאמצע הוא כל כך רחב. במילים של תניה, זה הרשע הגמור. זה הצדיק הגמור. ואנחנו באמצע. שואפים, הלוואי בינוני. ומה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע הזה? חמודי, תדע לך, בלעם מושך כל הזמן. לא מת. כל הזמן מושך. ומה בין תלמידיו של אברהם אבינו? הוא מושך כל הזמן, חניכיו. תלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה ורוח נמוכה ונפש פלה. תלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? טוב, כבר אמרת. לא. עכשיו השכר. עכשיו, מה פירוש השכר? מה מתרחש בעולם בעקבות זה? אם צדקנו שניתחנו עכשיו את הפרשה במשה כתב ספרו ופרשת בלעם, כלומר, מה הנגטיב של התורה? מה מתרחש בעולם? אומר רבי יהודה הנשיא, עכשיו הגענו לגן עדן וגיהנום. התחלנו את הפרק בעשרה מאמרות נברא העולם. עכשיו מגיעים לתכלית. מה אתם חושבים שגיהנום זה מה שעושים שם עם הסטייקים ומפחידים והכל? זה אחר כך. זה מי שצריך ככה, זה טוב. גם זה גם חשוב לפעמים. לגן עדן זה מה? זה פוצ'י מוצ'י. משהו אחר לגמרי. הנה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא. שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם עמלה. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גהינום. ויורדים לבאר שחת. אם זה תקבולת, אז מה תלמידיו של אברהם אבינו? אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. ותלמידיו של בלעם הרשע, גם פה כנראה יש עולם הזה ועולם הבא. מה כתוב? יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. כנראה שהגיהנום שלהם זה בעולם הזה. כמו שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה. אני אתחיל דווקא מתלמידיו של בלעם הרשע. למה יורשים? פילי פלוט. ופה בעולם הבא זה נוחלים. תשמע, זה מדהים. לא אוכלים, אלא יורשים. גם פה ניתן קרדיט לבלעם. אבל כבר גילינו הרי שכל הקרדיטים לבלעם זה בסוף כדי לעשות להפוך. אז גם פה ניתן לו קרדיט. נתחיל בו. תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. מהסוף. שהוא איש דמים, ברור. למרות שהוא האחרון שהיה מוכן אגב לקבל את המשפט איש דמים. כי הוא איש אינטלקטואל. לא. הוא איש אינטלקטואל. הוא איש אינטלקטואל, הוא לא איש דמים. הוא איש אינטליגנט. הוא איש שמעביר את הדברים באופן הכי אינטלקטואלי שיש, הוא לא איש דמים. אבל הוא איש דמים במובן של דמים, כי הוא העמיד אותנו בפאור ובמגפה. הוא איש דמים. הוא איש דמים מסיבה אחת נוספת. הוא איש דמים כי אתם יודעים מהו סופו של בלעם? סופו של בלעם נמצא בפרשה הבאה. הבאה הבאה, בפרשת מטות. רק את הפסוק הזה נראה, רק את הפסוק הזה. בסדר? יש עוד רגע. תראו את הפסוק, זה פילי פלוט, פרשת מטות. כתוב שם כך. נו, איפה אנחנו? באיזה פסוק? איזה פסוק? לא שמעתי. פרק? למד א', כן? פסוק ח', מצוין. שומעים? תשמעו, זה גבל. יוצאים להילחם במדיין. חוזרים ממדיין. סיכום תוצאות, פרק למד א', פסוק ח'. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם. מי הם מלכי מדיין? את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע. בסדר? אבי, רקם, צור, חור, רבע. חמשת מלכי מדיין. ואת בלעם בן באור, נו. הרגו בחרב. קודם כל שואל רשי, מה בלעם בא לעשות פה בכלל? הוא הרי לא ממדיין, למה הוא לא הלך הביתה? למה את החרב הוא בא לקבל שכר טרחה? הוא חזר לקבל את מה שצריך. הוא חוזר למקום ואומר, רבותיי, זקני מדיין וזקני מואב הגיעו וההתחייבויות, אני באתי לקבל. למה הרגו אותו בחרב? אין לפניי פה יונתן בן עוזיאל, אני לא יודע אם יש פה למישהו. אבל שם בתרגום כתוב כך, ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. תרגום יונתן בן עוזיאל, כדאי לראות אותו בפנים, מדהים. כתוב שפנחס מגיע, הוא מנהל את המלחמה הזאת. זה כתוב בפסוקים. והוא רואה את בלעם. הוא רואה את בלעם ורץ ואומר, אותו אני תופס. הוא הפרויקט שלי. בלעם רואה את פנחס, שם תיאור מדהים ביונתן בן עוזיאל. בלעם רואה את פנחס, מארגן מנוע, אומר שם ואף בשמיים. פנחס מתקרב, מרים מנוע, אומר שם ומתחיל לעוף אחריו. ועכשיו כוחות אוויר באוויר. למטה מתנהלים החבר'ה. הוא מגיע ותופס אותו. ואח די בריישי. ומנחית אותו למטה. זה הכל ביונתן בן עוזיאל על הפסוק. מנחית אותו למטה. זה אגב מדהים למה הוא מנחית אותו. אני אקבע את אזור הלחימה. אני יודע שברוח הגבוהה יותר קל שם. אני יודע שאצלך עם הנפשות הרחבות בשמיים יש לך יתרונות. אני יודע על היתרונות שלך. לא חלקתי עליהם אף פעם, אני מעריך אותם. אתה יודע להמליך את הקודש ברוך הוא בארץ. אתה בכלל מכיר משהו, תגידי. אולי תראה לי קצת את הילדים. איפה הנערים שהיית? מה שלום האתון? זה המשפחה. מאיזה עם אתה? את מי אתה רוצה לקלל עכשיו? הוא מוריד אותו למטה. ואז בלעם מתחיל נאום. והוא אומר לו, אם אתה עוזב אותי, אני מתחייב. כל עוד אני בעולם לא אקלל לעולם את ישראל. הוא בטח רצה גם להציע ברכות, אבל כבר הכרנו. ואז עונה לו פנחס, תרגום יונתן על הפסוק. הלא אנטו לבן הרמה. הרי אתה לבן הרמי. ואת כל מה שקרה בהיסטוריה הוא מפיל עליו, מסכן. הרי בגללך ירדנו למצרים, ובגללך בא המלך, ואחרי זה גירית בנו את ההוא, ועכשיו עשית את זה, וכשראית שכל העסק לא הולך, הזנית את בנות מואב עם בני ישראל. ועכשיו אתה מבקש ממני להשאיר אותך? לקח החרב מן הדנה, והרגו בחרב. עכשיו זה פילי פלאות. פנחס הוא הכהן. מה אתה משתמש בחרב הזאת? בלעם הוא הנועם. ופנחס הורג את בלעם בחרב. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אנשי דמים זה נורא. אנשי מרמה זה נורא. אבל הנורא מכל זה אנשי דמים שעושים את זה אלגנטי. אנשי דמים ומרמה. אתם מבינים למה זה בלעם? אנשי דמים ומרמה. מול אנשי דמים, סיחון, אנחנו נראה לך. אוג. עם רמאים מתמודדים עם רמאים. אבל כשהם חוברים הדמים והמרמה, נשאר אז רק דבר אחד, ואני אבטח בך. אבל תלמידיו של אברהם אבינו, אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא. שנאמר להנחיל אוהבי יש, ואוצרותיהם המלא. להנחיל מתאים לנוחלים. ואת מה הם נוחלים? את העולם הבא. אתם יודעים למה תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום בעולם הזה? אי אפשר בלי זה. זה כל כך ברור. כי מה זה תלמידיו של בלעם הרשע? שאני אף פעם לא סביע? אז בעולם הזה אתה יורש את הגיהנום. ואם יש לך 100 מיליון, אז יש לך פעמיים גיהנום. הרי אתה אף פעם לא מפסיק. אתה לא אוכל בעולם הזה. אתה יורש. וכתוב לך עוד ירושה ועוד ירושה ועוד ירושה, והכל גיהנום. כי אין אור אין סוף בחיים שלך. כי אתה המרכז. יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. ההמשך שלהם הוא באר שמפתחת עוד שחת ועוד שחת ועוד שחת. אבל תלמידיו של אברהם אבינו לא יורשים בעולם הזה כלום. כי בעולם הזה לא יורשים תלמידיו של אברהם אבינו. הם פה בפרוסדור, זה זמני. הם מקבלים ארוחות בדוגי בג. הם מקבלים זמנית ארוחות, ונותנים להם bed and breakfast, לפעמים גם עוד יום. וכל יום שהם מקבלים הם שמחים, והם אומרים, זמנית יש עוד יום. הם אוכלים בעולם הזה. צדה לדרך. ונוחלים לעולם הבא. תלמידיו של אברהם אבינו לא חושבים בכלל שנוחלים בעולם הזה. הם רק אוכלים בעולם הזה. ומה הם נוחלים בעולם הבא? שנאמר, הפסוק הזה עכשיו צריך לענות גם על העולם הזה וגם על העולם הבא. שנאמר, זה מדהים איך כל מילה פה. שנאמר להנחיל אוהבי, אז למה זה מתייחס? לעולם הזה או לעולם הבא? לעולם הבא. יש! ואוצרותיהם המלא, מתייחס למה? לעולם הזה כנראה. חייב. אז תשמעו את הפשט. חוזרים למושג שדיברנו עליו הרבה פעמים, והוא הסיום של המשנה. המפרשים אומרים, למה יש זה העולם הבא? אבל קודם כל בפשט, למה יש זה העולם הבא? כי יש זה ישות, זה קיומיות. יש. יש. נכון? אם במונדיאל היו ירושלמים, היו צועקים כשיש שער, יש. נכון? יש זה כשמשהו הוא קיומי. יש. יש לוודאי. יש. יש. מצוין. אז העולם הבא הוא היש של תלמידיו של אברהם אבינו. היש הוא לא העולם הזה בכלל. לכן להנחיל אוהבה יש. למה תלמידיו של אברהם אבינו נקראים אוהבי? כי הייחוס של אברהם אבינו היה שהוא נקרא אוהבי. זרע אברהם אוהבי. מה זה אוהבי? שהדבר שהוא כל הזמן אוהב זה אני. עכשיו אתם יודעים מה קורה למישהו שהוא כל הזמן אוהב? נפשי חולת אהבתך? אז שום דבר אחר לא יכול לקחת אותו, כי הוא מאוהב, מה לעשות? אבל אומרים לו, זה לא הגיוני, והוא אומר, צודק, מה אני יכול לעשות? רק מאוהב, מה אני יכול לעשות? בעיה? גם הקודש ברוך הוא יש לו בעיה כזאת. כתוב שהקודש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא נתאבה שתהיה לו דירה בתחתונים. אמרתי לכם, שאלו פעם את הרבי הזקן, אבל למה? אז הוא אמר, על טייבס לא שואלים שאלות. מה אני יכול לעשות? תאבה, די, תאבה, מה אפשר לעשות? זרע אברהם, אוהבי. ואנוכי עפר ואפר. אני כל כך אוהב אותך, אני חייב לבקש סליחה, ימתין השם, יש כאן בוץ ברגליים, שהאור האינסופי צריך להתגלות בו. מה אני עושה? אז אני, מה לעשות? נו, לא הגיוני. ושרה אומרת, תחזור, חם. והרופא אמר לו לנוח, זה היום השלישי למילה, יש מסמכים. אבל מה אפשר לעשות כשהם אוהבים? טייבה. אז מה זה נהיה להיות, מה זה להיות מאוהב בקדוש ברוך הוא? שיש בוץ ברגליים. ואז אני יכול להגיד חליל עליך. כי רק בין אוהבים אפשר להגיד חליל עליך. בין אינטליגנטים לא אומרים כך. זה אגרסיבי מדי. זה לא יפה. תתפלל רגוע. תהיה קצת יותר שפוי. אבל אברהם כנראה לא גדל בבית ספרנו ככה. מה אפשר לעשות? הוא באמת היה לא, באמת לא בסדר. גם אבא שלו כעס עליו עם הפסלים, אתם זוכרים? זה באמת לא. מה?
לא נורמלי מגיל שלו.
כן, מההתחלה כמה זה בעיה. אוהבי! ותלמידיו של אברהם אבינו הם אוהביו. ולכן להנחיל אוהביי יש. עכשיו אתם חושבים שהעולם הבא הוא רק שם? אתם יודעים מה זה העולם הבא? ישבתם פעם בתור לרופא. והוא צועק, הבא! מכירים? אתם יודעים מה זה העולם הבא? זה העולם הזה. וזה ששמה זה הבא. גני, שמה, אורטל, שמה זה הבא. העולם הבא זה האזור שם. הבא זה זה שאתה לא רואה פה. אתם יודעים מה זה העולם הבא? זה כשתצליח להבין שהכל הפוך, שמה שאתה קורא יש זה האין, ומה שאתה קורא אין זה היש. ותלמידיו של אברהם אבינו זוכים שהם ינחלו את היש. אתם מבינים מה זה עתיד הקודש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות? כך מסתיים השס במשנה האחרונה, שנאמר להנחיל אוהביי יש. אוהביי יגיעו לזה שהם יצעקו יש על מה שהוא אין, ועל מה שחשבו שהוא יש הם יגידו אין. אבל אני עוד לא פה. נכון, זה שמה הבא, אבל אני בדרך. נו, אז עד שנגיע לשמה עושים בעולם הזה, לפני שעוברים לדלת, ואוצרותיהם המלא. אני מארגן להם את זה בסקיות. הם עוד לא ממש נוחלים יש. הם אוכלים יש. אוכלים, לפעמים גם יש קצת קלקולי קיבה. מגיעים לאיזה עולם אצילות מדהים בתפילה, ואחרי זה קצת, בסדר, אוצרותיהם המלא. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה. אוצרותיהם המלא. ונוחלים העולם הבא. משה כתב ספרו, ואי אפשר להבין את ספרו. כי ספרו של משה הוא לא נשמע ריאלי. אלא אם כן הוא יכתוב את פרשת בלעם. עכשיו כשמשה כתב ספרו ופרשת בלעם, עכשיו משה אמת ותורתו אמת. משה